אריה.
אתה מתחיל.
אני אתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. צרור מחמאות לכל הלוחמים נגד חוקי הגיוס שהממשלה הנוכחית מתכננת להעביר. החוק שינציח את השתמטותם המוחלטת של החרדים, והחוקים לצידו שמעריכים את שירות החובה בדיעבד, מכפילים פי ארבעה את ימי המילואים של המילואימניקים ומשנים את גיל הפטור ממילואים ל-45 ללוחמים ו-50 לקצינים. כל לוחמי כיפור שהגיעו היום לבגץ, כל העותרים שהגישו את העתירה, כל הפעילים שלא נחים לרגע, וגם הפוליטיקאים שממשיכים לדרוש מהממשלה לנצל את השעה ההיסטורית בה אנחנו נמצאים ואת הסולידריות הנוכחית בחברה הישראלית כדי לשים קץ לעיוות הנוראי הזה. אפילו בני גנץ יצא היום בהצהרה שבה אמר שציטוט, כל חלקי החברה צריכים לקחת חלק בזכות לשרת, ובמפלגתו תביא את חוק השירות, חוק שירות ישראל להצבעה במקביל לחקיקה על הרחבת השירות לסדיר במילואים. גנץ הוסיף שלא נוכל להביט למשרתים בעיניים ולהצביע רק על הערכת השירות שלהם, זה לא עניין של בית משפט אלא של מנהיגים. ואם יורשה לי אני מוסיף, מר גנץ מכובדי אדוני הרמטכ"ל ה-20, ההצהרה שלך טובה אבל לא טובה מספיק. אתה צריך להודיע שאם הממשלה הולכת על התוכנית שלה בעניין הגיוס, אתם לא נשארים בה. ככה פשוט. המלחמה בעזה די מאחורינו. פירקנו את חמאס, העבודה שנותרה שם תימשך שנים. אתה לא יכול להיות שותף לדבר הזה. אתה צריך וחייב להעביר את זה. אז אנא ממך, תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. חיל האוויר שלנו ספג שתי מהלומות היום. בראשונה הצליח חיזבאללה להפיל כטב"ם גדול שלנו. אבל המהלומה השנייה הייתה כואבת יותר כי באה מבית. ראש הממשלה לשעבר אולמרט אמר בריאיון, אין בכוחו של חיל האוויר הישראלי למנוע פצצה גרעינית באיראן, לישראל אין יכולת צבאית לחדור לעומק הבונקרים האיראנים, ישראל יכולה רק לפגוע בכבישים או גשרים, אבל אין לה בעצם את הציוד והתחמושת שיוכלו לפגוע בתוכנית הגרעין. אז ככה, עם לבנון של חיזבאללה נסתדר, עם חתרנות מבית יותר קשה. למי מיועדת ההודעה של אולמרט? לישראלים או לאיראנים? כי רק לאיראנים מביאה הכרזה כזאת תועלת. אז לידיעת הישראלים, אולמרט לא ראש ממשלה ולא מעודכן בנושאים ביטחוניים מסווגים כבר כ-15 שנים. אבל מה שאמר מוגדר היטב בסעיף 103 לחוק העונשין, העוסק במי שהפיץ בשעת לחימה תוך כוונה לגרום בהלה בציבור ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב. ואם חלילה נניח היה איזה שותף סוד עדכני שצעד עם אולמרט במחאה והדכן אותו, והיום אולמרט חשף את זה, אז זה כבר סעיף אחר לגמרי בחוק הפלילי. סעיף 99ב מגדיר סיוע לאויב כמסירת ידיעה בכוונה שתגיע לידי האויב.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
עד שהוא לא יהיה בבית סוהר לא תרגע. אבל הוא כבר היה.
הוא היה, נכון.
למה ככה?
אולי מישהו עדכן אותו בכלא, איזה מרגל בוגד, שהיה מעודכן יותר, כי הוא השתחרר ב-2017. אז זה ידע יותר עדכני. תסביר לי למה צריך להגיד דבר כזה. בשביל מה זה?
קודם כל, התפטרתי לפני זמן מה מתפקיד המסביר שלו. שתיים. אני חושב שהוא כן מעודכן. ראשי ממשלה שעבר מעודכנים. אחד.
איך?
רגע, מורכנים, אני אומר לך את זה בידיעה. שתיים, הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא לא היה צריך להגיד את זה. שלוש, האיראנים יודעים בדיוק את זה. ארבע, הכי חשוב, זה נכון, הפצצות היחידות שיכולות לחדור למעווה ההר זה דבר ידוע. זה הפצצות של האמריקאים, וגם אם היו לנו אותן, אין לנו מה לעשות איתן, כי אין לנו מטוסים שיכולים לשאת אותן, ואין לנו אפילו מסלולי המראה לאותם מטוסים, לבי 2, לבי 52, אבל אנחנו מאוד יצירתיים.
זהו, אנחנו יכולים לקחת את הפצצות שיש לנו, לחבר אותם לדוויטקה מ-48, וזה חודר כל בונקר.
תקשיב, מה אתה צוחק? אתה יודע מה המילואימניקים עשו בגבול הצפון? איזה דברים יצירתיים הם המציאו שם?
אני יודע, אני יודע.
קטפולטות כאלה, ממש, ממש כמו בליסטראות, שהם מעיפים ג'ריקנים של בנזין על השסמים, על השטח סבוך המבוצר של חיזבאללה, ואז מדליקים את זה עם רחפן מדליק, שגם הם הביאו מהבית. עכשיו, אני רציני, ישראל היא מדינה...
כן, כן, לא האשימו אותנו שהשתמשנו בזרחן לבן, וזה לא נכון.
לא צריך להגיד, אתה רואה, אתה אולמרט קטן. לא צריך הכל, בקיצור, יש דרכים נוספות לגרום נזק כבד, אי אפשר לעצור. תשמע, שורה תחתונה, אמרו לי את זה אנשים אפילו יותר ימניים ממך, אם איראן החליטה להיות גרעינית, והיא מוכנה לשלם את כל המחירים וללכת לשם, היא תהיה גרעינית. עכשיו, עוד 10 שנים, עוד 8 שנים, עוד 12 שנה, זה מעצמה ענקית של 100 מיליון איש וכו', וזה גדול עלינו, אבל פגיעה, נניח עיכוב, גרימת נזק אסטרטגי לתוכנית הגרעין שלה, אנחנו מסוגלים לעשות, גם בלי הפצצות, כי אנחנו מאוד יצירתיים, ואני לא רוצה להוסיף על זה מילה.
אין לי ספק שאנחנו יכולים. זה עניין של...
ויש לו פה גדול לחבר שלך, חבל שאומר את זה.
סתם אמר. טוב, לענייננו, יש לנו באמת תוכנית עמוסה מאוד, ונדמה לי שלפני התוכנית מישהו אמר, בוא נטפל בזה מחר אם לא יהיו חדשות. מתי לא יהיו חדשות?
כן, הקטע הזה שזה אייטם טוב, מחר אם לא יהיו חדשות, אוקיי. אופטימיות, יהיו תמיד חדשות. אנחנו נדבר על אירוע הסימים, שהתחיל בהפרה בוטה של ערוץ 14 את הצנזורה, אני מכיר ולא רק אני, כל מי שעוסק בזה את האירוע הזה מהשבוע הראשון אחרי המלחמה, אסור היה לפרסם את זה, אבל זה בחוץ.
למה? נספר... אגב, למה לא ברור לי? אבל נדבר על זה אחר כך.
זה כלומר, ברור לגמרי, זה... לא, אני אגיד לך בפרטי למה.
לא, אני יודע, אני יודע, כן, אבל זה לא... זה לא צריך, כי הם יודעים,
חדשות,
לא
חדשות.
הם יודעים בדיוק.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
כן, אורחים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון. אחראי על השידור, בני שאול סקי. יואב זיתון, כתב צבאי, וויינט, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
דווקא בא לי, אולי, להתחיל עם האקטואליה, עם ה-60 רקטות לגולן, בעקבות תקיפה בבעל בק. מה יש לך לספר לנו על זה?
נכון, תקיפה או מטח כבד מאוד מלבנון למרכז וצפון הרמה, מטח מרוכז כנראה וגם מכוון לאתר מסוים ישראלי שגם נפגע מספר פגיעות ישירות ללא נפגעים במקום הזה במרכז הרמה. חלק מהרקטות גם יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים, אבל זו תגובה מאוד חריגה עם מטח כבד, אולי...
נעלמת לנו, אתה בקליטה לא משהו, תגובה חריגה, מתח כבד, ומכאן נעלמת.
כן, הכי כבד אולי מלבנון לעבר רמת הגולן, והוא גם חובן למקום מסוים, כך שבצבא מעריכים שמדובר בתגובה לתקיפה העמוקה ביותר של צהל בלבנון מתחילת המלחמה, מה שקרה בצהריים, מצפון לבירות, צפון מזרח לבירות, ממערב לבעל בק, מחסני אמל"ח שהחילו גם כלי טי של חיזבאללה וגם מערכות טקה, מערכות נונם, צהל לקח אחריות, וגם זה בתגובה להפעלת קטמה מסוג זיק מוקדם יותר הבוקר, זאת אומרת זה מעין פינג פונג שכרגע נעצר בתקיפה במטח הכבד הזה לעבר הגולן.
אז בצור כנראה הרגנו להם איזה מפקד אזור, ובבעל בק פגענו בסוללות טקה. עכשיו, ארגון שיש לו נונטט ויש לו נונמם ויש לו טילים כאלה, לא נכון להגדיר אותו כארגון שיש לו מדינה? כלומר, חיזבאללה יש לה לבנון, והמלחמה צריכה להיות נגד לבנון, לאו דווקא נגד חיזבאללה.
נכון, וצהל כבר מזמן לא מגדיר את חיזבאללה כארגון טרור, אלא כצבא טרור עם יכולות מדינתיות. חלק גדול מהנשק שיש לחיזבאללה עוד לא נחשף בימי הקרב האלה, אחוזים בודדים מהארסנל שלו נעשה בו שימוש, למרות שיש לפעמים עליות מדרגה, אבל ישראל עדיין נמצאת בתוך משוואה של ימי קרב מוגבלים, עם משוואה שלא עוברים אותה, עם כללי משחק שמשוחקים על ידי שני הצדדים ולא מתרחבים להסלמה רחבה יותר, למרות ששמענו הכרזות מאוד מאוד תקיפות, בעיקר מצדו של גלנט, שר הביטחון בימים האחרונים, על כך שדווקא בימי הפסקת אש, אם יגיעו במסגרת עסקה עם חמאס, דווקא אז צריך כן להגביר את האש מול חיזבאללה, כשכל זה ברקע נמשך המסע ומתן בין צרפת וארצות הברית.
בואו נעבור לנושא המרכזי, וזה הפרסום שהוא היה בעצם הפרה בוטה של הצנזורה בערוץ 14, על 1,000 סימים, זאת אומרת כרטיסי סים ישראלים שנדלקו בו זמנית בעזה בלילה שלפני המתקפה, מה שבעצם הוגדר כסימנים המעידים, והרמטכ"ל ידע מזה, אבל החליטו לא לעשות כלום ולא להתקן את ראש הממשלה. אגב, בהמשך, לשכת ראש הממשלה טוענת שראש הממשלה לא ידע על הסימים האלה עד שזה פורסם בתקשורת. שקר, אני אפילו אוסיף שקר וכזב. כל הפרשנים ידעו, ראש הממשלה לא ידע. אבל מה בעצם אפשר לספר עכשיו, אחרי שהצנזורה כבר נאלצה לאשר את זה, על האירוע הזה?
שזה היה אחד מכמה סימנים בודדים, סימנים מעידים מקדימים לכך שיש איזושהי הערכות חריגה ברצועת עזה בלילה שקדם לפרוץ המלחמה. עכשיו, אמרו לנו עוד בשבועות שאחרי המלחמה, למי שהמידע הזה נודע לו, הסבירו לנו בשיחות אוף רקורד שזה כבר קרה, והיו כבר מספר פעמים בשנתיים, שלוש האחרונות, שבאמת הוכנסו סימים ישראלים. מטרה כמובן זה כדי שהמחבלים, אותם פעילי נוח'בה, אחרי שהם חוצים את הגבול לישראל, יוכלו לתקשר באמצעות טלפונים או סימים ישראלים עם המפקדים שלהם בתוך שטח הרצועה, בגלל עניין קליטה בתקשורת. ולכן, בגלל שזה כבר קרה, וזה היה בבחינת זאב זאב, החליטו לא לעלות מדרגה של כוננות ולא להוריד איזושהי התראה לתקיפה או לאיזושהי פעולה צפויה של חמאס, וגם בגלל זה החליטו לא להתקן את ראש הממשלה בלילה שלפני, וזה היה כחלק מאותם דיונים או שניים שלושה דיוני הערכות מצב שהיו מסביבות 9-10 בערב ביום שישי של השישה באוקטובר ועד לשלוש פחות או יותר שלוש לפנות בוקר בין ראש אמן, אלוף פיקוד דרום, רמטכ"ל וראש השבק. זה באמת לא עלה לדרג המדיני, זה לא עלה לראש הממשלה, אבל כל זה קורה ב4-5 חודשים של מלחמה שכבר נהייתה ללחימה, שלא מתחקרים גם לא את האירוע הזה, גם לא את המחדל הזה, גם לא ליקויים אחרים, ולתוך הוואקום הזה באמת בימים האלה נכנסים כל מיני בעלי עניין ואינטרס כדי להשתמש בדברים האלה, להפיץ קונספירציות, דעות וכיוצא בזה.
כלומר, כשמחבלים עוברים לשימוש בסימים ישראלים, זה סימן די ברור שהם מתכוונים להיות בישראל. אתה אומר שלא ממש נבהלו מזה, כי זה קרה בתרגילים קודם.
שנה אבל... אחת בדיוק קודם זה קרה אותו דבר, וזה היה הסימן המחליש לסימן המעיד. לא שאני מצדיק את זה.
נכון, והבעיה, אתם יודעים, אנחנו, קל לנו באמת להגיד שזה תקין או לא תקין, ולנסות לדבר את זה ולנתח ולשפוט את זה. הבעיה שבשבק וגם בעיקר בצהל ובאמן, או לא תחקרו את זה. אז אי אפשר באמת לשים שורות תחתונות מצד המתחקרים.
לא תחקרו את זה? אתה בטוח שאת הנקודה הזאת לא בדקו?
4-5 חודשים, יכול להיות שתחקרו את זה ברמה טקטית באחד המרכזים של 8200, יכול להיות שבמישורים האלה כן תחקרו את זה, אבל באופן כולל...
בן כספית פרסם שהיה תחקיר מקיף של אחד ממפקדי 8200 קודם, מאות עמודים.
לא, זה תחקיר, בוא נעשה סדר, זה תחקיר פנימי של 8200, מפקד 8200 הנוכחי, רצה להפיק כמה שיותר לקחים להמשך, פשוט הוא בלחימה.
בסדר, אבל זה לא עלה.
גם בדובדבן וביחידות שנלחמו בשבעה באוקטובר, עשו תחקירים פנימיים, אבל תחקירים כוללים ברמה של מטה כללי, ברמה של אגפים, באופן הרבה יותר מקיף.
וגם ועדת חקירה ממלכתית צריכה להיות פה, זה הרבה יותר מזה.
אף אחד לא מדבר, זה בכלל לא נראה באופן.
אגב, יואב, יש תגובה נדירה של דובר צהל ודוברות שבק ביחד. הפרסום אודות 1,000 סימים ישראלים שנדלקו בו זמנית שקרי ורחוק מהמציאות. בפועל התקבל צבר סימנים מעידים שכלל בין היתר השמשה של עשרות בודדות של סימים אשר נדלקו באירועים קודמים בעבר. בהתאם לכך נדרכה המערכת ובוצעו פעולות מודיעיניות ואופרטיביות בשטח. אריה, אני יכול להגיד לך שמכל הדברים צריך תחקר וצריך פה לעשות הרבה עבודה והרבה שנים אחורה, זה הכי פשוט. יודעים מה קרה, יודעים למה זה לא גרם לתגובה הדרמטית, בגלל שלכל, היו אגב עוד סימנים באותו לילה, ולכל סימן מעיד היה סימן מחליש, את תקלה ומחדל נוראי, אבל מכאן ועד לעשות, לגלות לחמאס עכשיו את השיטות שלנו, הדרך ארוכה, אני חושב
שאתה תגיד לי... זה לא עוד לחמאס, זה גם לחיזבאללה לגלות את השיטה הזאת, זה נורא ואני...
אבל כשמישהו משתמש בסים ישראלי, מי משלם את חשבון הטלפון?
טוב, אני חושב ש... יש הרבה סימני שאלה שעוד לא תוחקרו.
הוא הצליח להצחיק אותנו אפילו בנושא הזה. יואב זיתון, תודה.
תודה רבה.
לא חייבים, תשמע, סלקום מעמים עליהם שיש נתקו אותם מה... הבעיה של המנהרות אין קליטה. אלוף המילואים נועם טיבון, שלום.
שלום, ערב טוב.
לשעבר מפקד הגייס הצפוני, שזה גם מתאים למה שקורה בצפון. היית היום בדיון בבגץ, תכף נדבר גם על זה, חוק הגיוס וההשתמטות, אבל... וגם נלחמת בדרום בשבעה באוקטובר, אתה רב שימושי. יש לך משהו להגיד על הסיפור הזה, שפתאום 14 מפרים צנזורה, אולי כדי בעצם להחמיר את מצבו של הרמטכ"ל בעיתוי הקריטי הזה?
אני בשמונה באוקטובר בבוקר אמרתי שכל מי שאחראי למחדל, להפקרה ולטבח של השבעה באוקטובר צריך לסיים את תפקידו. כל צמרת הצבא, כל צמרת השבק, כל ממשלת ישראל וראש וראשון בנימין נתניהו ראש הממשלה. דעתי לא השתנתה מאז. אני חושב שהאחריות של כל מי שמעורב בזה, בטבח, כל מי שהיה בתפקיד ביום הזה, הוא לא יכול להמשיך בתפקידו. אני חושב שהפרסומים האלה הם פרסומים לא טובים, משתי סיבות. דבר ראשון, זה חושף שיטות עבודה שאנחנו לא רוצים לחשוף אותם. דבר שני, הם פרסומים מגמתיים. אני חושב שזו טעות חמורה שעדיין לא התחלנו לתחקר את אירועי השבעה באוקטובר, זה כל כך חשוב לתחקר את זה, פשוט בשביל ללמוד, כי אם מחר בבוקר יש לנו מלחמה בצפון, שנבין איפה טעינו, איפה שגינו, ומה אנחנו צריכים לעשות אחרת. ולכן התחקירים הם נורא חשובים, אבל הדלפות מגמתיות בשביל להפיל את התיק על הרמטכ"ל, אני כמובן נגד.
אבל מתי לטעמך צריך להיות הרגע שבו כל אלה שמנית קודם צריכים לסיים את תפקידם?
אני חושב שצריך עכשיו, במושב הזה של הכנסת, להחליט על תאריך לבחירות, ללכת לבחירות, ואני חושב שזה יהיה הרגע שבו כל בעלי התפקידים צריכים לסיים את תפקידם.
גם ממלא התפקידים במערכות הביטחון, שעדיין נמשכת מלחמה עכשיו.
אני את כל הדברים האלה אמרתי בשמונה באוקטובר, לא שיניתי דעתי.
אני מניח ש...
מחדל היום ונורא.
אני מניח, נועם, שאם פתאום ידלק לנו כל האירוע הצפוני, אז כולנו קצת נשנה דעתנו מבחינת לוזים, אבל כרגע כשעזה ירדה לעצימות נמוכה, אם כי עבודה חשובה מאוד של הצבא, אז אני שותף לדעה שלך, צריך להגיע לתאריך בחירות מוסכם ולהתפטר כולם. תגיד רגע, בואו, לפני השוויון בנטל, שזה הנושא המרכזי שלנו בשיחה, בכל זאת מפקד גייס צפוני, ואנחנו עושה רושם במשך לשיחה עם יואב זיתון, שישראל וחיזבאללה מטפסים במעלה מדרגות ההסלמה בקצב הולך וגובר. היום כאילו אנחנו מורידים להם מפקד בכיר, הם מורידים לנו כתבם, אנחנו תוקפים בבעל בק, שזה כבר מלחך, לוכח את שולי גלימתו של נסראללה. בדיוק.
תראו, יש כאן נושא שהוא מדרון, ששני הצדדים לא רוצים להגיע למלחמה כוללת, אבל האירועים הם לא תמיד לגמרי בשליטה. אני חושב שהנושא העקרוני שעליו נלחמו היום, הוא חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי לבנון. שזה נושא עקרוני, זה נושא שהוא חשוב לנו בכל היבט של ביטחון בצפון הארץ, גם בלבנון וגם בסוריה. וזה שנפגע כתבם, זה דרש תגובה. אני חושב שיש חשיבות עליונה שחיל האוויר שלנו ייהנה מחופש פעולה בשמי לבנון. זה מאוד מאוד חשוב. אני חושב ששני הצדדים מצד אחד, כביכול יש כאן איזשהו מין משוואה סימטרית, שהיא דרך אגב לא טובה לישראל, הסימטריה הזאת, אבל זה חלק מזה של בשבעה באוקטובר, ההרתעה הישראלית התנפצה לרסיסים. ולכן חיזבאללה יכול לשחק איתנו בעניין הזה, וזה לא טוב. זה לא טוב, וזה כן קשור גם לנושא השני שנדבר עליו. נושא הגיוס, כי אנחנו צריכים צבא גדול יותר, שידע להילחם לפחות בשתי חזיתות.
ונניח שיש מחר חוק גיוס חדש, אתה חושב שהצבא יהיה גדול יותר?
תראו, אני באמת חושב שצריך להסתכל לא רק מה לא בסדר, אלא גם עם קצת חזון, ולהרים את העיניים.
אני, חזון אתה צודק לגמרי, אבל אנחנו צריכים צבא גדול יותר עכשיו.
אתה צודק לא ב-100%, ב-200%. אנחנו צריכים, זה לקח מרכזי ממה שקרה לנו ב-7 באוקטובר, שאנחנו צריכים יותר חיילים, לוחמים ולוחמות, יותר פלוגות, יותר גדודים, יותר חטיבות. אתם שניכם שירתתם בצבא, אנחנו צריכים עוד חטיבות טנקים. עוד ארטילריה, עוד הנדסה, עוד חיר, אנחנו צריכים עוד כוחות מתמרנים, עוד אוגדות, כדי שנוכל להחזיק כמות גדולה של אוגדות גם בצפון וגם בדרום, במקביל ליהודה ושומרון. זה צריך להיות תרחיש היחוס. ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים עוד חיילים. זה דבר שחייבים לעסוק בו כבר עכשיו. כאשר מסתכלים על העניין הזה, אני חושב שיש כאן שעת רצון, כי כולנו חווינו חוויה קשה מאוד ב-7 באוקטובר.
אז ספר קצת על החוויה היום בבגץ. אתה היית בין אלה שעלו. הכותרת היא לוחמי כיפור, אבל אני מבין שיש שם המון, המון קצינים בכירים, אחים לנשק וכאלה. והדיון בבגץ הוא בעצם דיון דרמטי. אנחנו התקרבנו, בעצם הגענו לקו האדום, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
תראו, אנחנו קבוצה של אלופים, ומקביליהם מהצבא, מהמשטרה, מהשבק, מהמוסד, רמטכלים, ראשי מוסד, היה שם תמיר פרדו וקרמי גילון ובוגי יעלון ומפכלים. אנחנו הגענו היום, אנחנו חלק מהתירה של התנועה לאיכות השלטון, מכיוון שאנחנו באמת חושבים שאנחנו נמצאים על הקווים האדומים, ואנחנו באמת חושבים שעכשיו זה הזמן להתחיל תהליך של הבראה, למצוא תהליך שבו עוד ציבורים, ואני מתכוון לא רק לחרדים, אלא גם לערבים, נכנסים מתחת לאלונקה. עכשיו צריך להבין, באמת, תוך כדי מלחמה כל כך קשה, יש לנו מאות הרוגים, יש לנו אלפי פצועים, כלומר היחידות קצה שלנו סובלות, גם בסדיר
וגם במילים. אגב, יש כאן ברגע זה מתח נוסף לצפון הרמה, אני רק מעדכן, תמשיך.
ממש יש צורך אדיר בעוד לוחמים. אני הייתי שם, אני פגשתי חרדים, פגשתי בשורה, פגשתי זקה. הם רוצים להיות מעורבים, ולכן עכשיו זאת שעת רצון. והמלחמה הזאת היא נותנת לנו באמת איזושהי פרופורציות. חבר'ה, אנחנו חיים כאן, אנחנו כנראה נצטרך להילחם עוד הרבה שנים, זה הזמן לעשות שינוי. והממשלה, במקום לעשות את השינוי הזה, במקום לעשות משהו אחד טוב, הממשלה בעצם עוברת על החוק, כי החוק אומר, צריך לגייס אותם. הממשלה לוקחת איזושהי החלטה שהיא של הממשלה, שזה, על זה הבגץ, בעצם החלטת הממשלה, היא לא חוקית.
אבל מאז בגץ, מאז חוק טל, הבנו שגם אם בגץ מורה שוב ושוב ושוב ופוסל חוקים, ואומר זה לא עומד בשום מבחן של שוויון בנטל, אני לא רואה איך ההתערבות הזאת של בגץ מביאה עוד חרדים לצהל. השאלה היא איך אנחנו מתגברים על הקושי. כלומר, יכול להיות שאתה יכול להעניש אותם ולא להעביר להם תקציבים לישיבות, אבל זה עדיין לא מביא את החיילים. איך מתגברים על זה?
אני חושב באמת, להשקפת עולמי, צריך לחוקק חוק שהוא של שירות לאומי. וכל צעיר או צעירה במדינת ישראל, יצטרך להתגייס או לשירות לאומי. מערכת הרפואה שאתם מכירים אותה היטב, צריכה, מערכת החינוך, עבודות, כל הקציף שעושים עכשיו,
במקבים צבא. אבל איך זה מביא חיילים?
שנייה, אז עם זה, יש לנו הזדמנות להתחיל עם זה עכשיו. אני אומר שברגע שיפתח הדלת, אני אומר לך שלפחות אני נתקל במוטיבציות מאוד גדולות להתגייס אצל ציבורים שכרגע לא מתגייסים. צריך לייצר את הדרך, ונכון שאתה אומר לי, אני צריך את החיילים מחר בבוקר ואני מסכים איתך ב-200%, אבל אני רוצה גם להסתכל שני צעדים קדימה, כי זה גם יבריא את החברה שלנו, הכל כך חולה. ולכן עכשיו זאת שעת רצון, ולכן עלינו היום לבגץ, גם בשביל להגיד כמה זה חשוב לנו, וגם ששופטי בגץ, וגם שעם ישראל, בסוף תראו, באמת ביום הזה שחטו את כולם, כל מי שהיה שם.
כן.
ולכן אנחנו כאן ביחד, אנחנו צריכים להתחיל לעשות גם בריפוי, וכן, אני מסכים עם שניכם, אנחנו צריכים צבא הרבה יותר גדול, גדול.
ויפה שעה אחת קודם. אלוף נועם טיבון, לפני סיום, אם יש לך איזה משפט להגיד על סיפור משפחות החטופים, המסע ומתן, אופטימיות, פסימיות, גרירת רגליים, לא גרירת רגליים, איפה אתה עומד פה?
אני חושב שהחזרת החטופים זה המשימה העליונה של המלחמה כרגע, שאפשר גם להגיע איתה להישג. אני כל כך כואב וכל כך כועס שהפכו את זה לעניין פוליטי, במקום לנושא ענייני. אני חושב שיש כאן הזדמנות אמיתית להחזיר חלק מהחטופים, אם לא את כולם, בגלל הרמדאן. יש כאן עכשיו שבועיים.
אתה חושב שחמאס יוותר על חטופים אצלו כביטוח חיים?
אני חושב שכל מי שאנחנו מצליחים להחזיר אותו,
כן, נצליח להחזיק חלק.
השאלה שלך היא השאלה.
כן, כל אחד הוא מספיק חשוב בשביל העניין הזה, ויש כאן הזדמנות בגלל הרמדאן, ואני אומר מה שאני אומר תמיד, יש כאן באמת קבוצת אנשים מאוד רצינית ואיכותית שאני סומך עליה. גם דדי ברנע ראש המוסד, גם ניצן אלון, אלוף המילואים, גם ראש השבק, וגם הצוות שלהם, יואב פולי מרדכי, זה אנשים שאני סומך עליהם. תנו להם את המנדט הרחב ביותר, שיביאו לנו את העסקה הטובה ביותר, ואני אומר לכם שהישג כזה זה הישג חשוב ביותר. עם החמאס, עם החמאס ועם הנהיגיו, אנחנו נבוא חשבון. זה לא קשור.
נועם טיבון, אלוף מילואים, תודה.
תודה רבה.
טוב.
עורך דין שמואל הרוביץ, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אתה הצגת היום בין השאר, בין היתר, את איחוד הישיבות החרדיות בארץ ישראל בבגץ, נכון?
אמת.
אתה חילוני בכלל?
דתל"ש, כן, חילוני.
דתל"ש, זה עוד יותר טריקי. תגיד, וכועסים עליך מהציבור הרחב, או שזה עבודה שלך וזהו?
קודם כל, זה בקבוצות של המילואים נגיד, וזה שולחים לי כזה בהצלחה, אבל בעצם בהצלחה. אבל...
טוב, פחות לא עושים לך שיימים.
בוא נגיד את האמת, זה כמו, אני גם סנגור, אז כאילו, גם כשאני מייצג עברי מס או מין או משהו כזה, אני לא חושב שאני צריך להזדהות עם עמדתם בשביל לייצג אותם.
אוקיי.
כלומר, אתה אומר שאתה לא מזדהה עם העמדה של הגוף שאתה מייצג אותו עכשיו?
אני ברשותם גם אמרתי בבית משפט שאני לא מזדהה, אני כן אבל בעל עמדות, אני... מסכים עם העמדה, איך נקרא לזה, השמרנית, שאומרת, אני חושב שהציבור צריך להכריע בזה ולא בית משפט. אז בעניין הזה, ספציפית, היה לי קל לטעון בעניין הזה.
טוב, אז בוא באמת, בשביל זה התכנסנו, מה ליבת הטיעון של החרדים אל מול השוואת הציבור הכללי שמישהו ייכנס, אחד המיצגים...
גם הציבור הדתי, ודאי הדתי-לאומי, רק לא החרדי.
כן, אמרתי הכללי, לא החילוני, חלילה, זה הציונות הדתית פה, בוא נאמר, המקום שלה מתחת לאלונקה הוא מקום מרכזי מאוד, אבל חסר צד אחד, ולכן האלונקה לא יכולה להמשיך, אז מה ליבת הטיעון שלכם?
קודם כל חסר שני, לפחות צד אחד לפחות שאנחנו לא מדברים עליו, אבל בסדר.
לא, ערבים לא יכולים להתגייס לצהל, הם כן יכולים לעשות שירות אזרחי בינינו, אל תגלה.
אוקיי, אנחנו, אוקיי, כל שאנחנו מדברים בינינו. אנחנו בסוף דיברנו על, אנחנו אומרים, בסוף אנחנו במסגרת משפטית של עתירה, העתירה אומרת שההחלטה הזאת לא ניתנה בסמכות. אז אנחנו צמצמנו את ה... בעצם את העמדה שלנו, לעצם זה, האם זה בסמכות או לא, ותגובה אולי משעממת, אבל בסוף השנינו לשתי מקורות הסמכות בעניין הזה. בסוף, ברגע שההחלטה היא רק לתשעה חודשים, לפחות במקור, אני מדבר על העמדה שלנו נחלקה לשניים, בעצם לפני המלחמה ואחרי המלחמה, אז זה בעצם בסמכות הממשלה, להחליט, או בלשכות הגיוס, להחליט מתי והאם, מתי לקרוא לבן אדם ללשכות הגיוס, ובנוסף, בגלל חוק הפרשנות, בעצם אומר שגם חוק שבטל, הצווים שניתנו מתוכו תקפים עד סוף תוקפם, זאת אומרת, הדחיות שירות שניתנו לפני סוף, לפני מועד הפקיעה, הם בעצם בתוקף למשך שנה, אז דהיינו כל החרדים
שיממת.
אבל אם נפליג מעבר לטיעון המשפטי, האם כשאתה בא במגע עם שולחיך, אתה שומע מהם מה כן, מה אפשר לעשות?
לגופו של עניין אתה מדבר,
אני
לא יודע, אני לא יודע לגבי הם בשלב הזה, אנחנו בכוונה גם לא נכנסנו לזה, אני יודע שזה יותר משעמם, לצערי, אבל אנחנו בסוף אמרנו, בסוף הממשלה, אגב, בהחלטה אמרה שהם הולכים להביא הסדרים לצמצום האי שוויון, ופשוט בגלל המלחמה, ואמרנו שהדבר דומה לעניין חאן אל אחמר, שהמדינה אומרת, אנחנו הולכים לעשות משהו,
עכשיו הסתמכת איתי, הוא לא מבין איפה נכנס.
אבל בגלל המלחמה, אנחנו עוד לא הגענו לזה. אני לא...
תגיד, שמואל, אתה מודע לזה אתה מודע לזה שכל ההתפתלויות האלה שהן גם קצת משעממות לא נותנות תשובה לזה, הרי למה בגץ בכלל הרי פוסל את החוקים? כי הם מנוגדים לעקרון השוויון, עקרון השוויון שבו כולם נוסעים וכולם, אי אפשר שאלה ישלמו מס הכנסה ואלה לא, אז גם אי אפשר שאלה ישרתו בצבא ואלה לא, ולזה אין לכם תשובה.
התשובה של הרבה מהחרדים היא קודם כל, אתה אומר לי שוויון בנטל השירות, הם אומרים, מה עם השוויון בנטל הלימוד תורה?
לא נשמה שלי, זה לא יתפוס, זה לא יתפוס, לא מתאים שם.
היה משפט אחד של...
לא, לא אמרתי, אתה רוצה לדעת מה עמדתם, אז לפחות...
עמדתם, אוקיי.
תאפשר להשמיע דעתם, לא?
היה משפט אחד של הרב חיים נבון באחד מהעיתונים בסוף שבוע שאמר, והוא איש הציונות הדתית, לא זכור לי הסכם שבו אנחנו הסכמנו להרג והחרדים הסכימו לזהות את גופותינו.
חזק.
כמו שאמרתי, אנחנו לא נכנסים לעניין של מאותו של דבר בשלב זה. כשאם יהיה חוק, אנחנו נדע להצטרף ולהגן על נבחרי הציבור, אבל בשלב הזה, הבג"צים בסוף מדברים על החלטת ממשלה זמנית, ועם כל השעמום שבדבר, זה המסגרת, ואם זה היה עצירות של אנשים אחרים, בסוף היו אומרים להם, חבר'ה, זה מלחמה. אנחנו לא מתערבים להחלטת הממשלה באמצע מלחמה, אבל הנושא הזה מספיק סקסי, נקרא לזה.
זה לא סקסי, זה פיקוח נפש ועיקרון שאין מעליו כלום, אבל סבבה, זה, אני חושב שבגץ הפעם ילך עד הסוף, אני גם מקווה, עורך דין הורוביץ, מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת, נפל עליך, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אלוף מילואים איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר, שעבר שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, שלום לכם.
היי איתן, תגיד, קרה משהו, כאילו, שים לנו את האירוע שבו הם מפילים לנו זיק, כתבם, מעל לבנון היום, מה הוא אומר, אם אתה מפקד חיל האוויר היום, מה זה אומר לך?
תראה, אנחנו מההתחלה עשינו הבחנה בין עזה לבין הצפון, שאמרנו שבעזה יש לנו חופש טיסה מוחלט, ואילו בצפון הדבר הזה נתון בסימן שאלה, זאת אומרת, יש נונמם בצפון. ואז השאלה שכמובן אתה תשאל, אם כן, מה קרה היום שלא קרה עד עכשיו? אז יש לזה שני הסברים. זאת אומרת, הסבר אחד הוא שבמסגרת המגבלות שכל צד שם על עצמו, אז הם שמו על עצמם את העניין של גם לא להפיל כל עוד אנחנו פועלים בחלק הדרומי, של לבנון, כלומר באותה גזרה שמתבצעת הפעילות מבחינתם בשטח שלנו ומבחינתנו בשטח שלהם. עכשיו לאט לאט הייתה פה זחילה, והיום בבוקר היה ירי למיק ישראל שזה רחוק מאוד. והדבר השני הוא שהם ידעו שאם הם השתמשו, בנונמם, אז אנחנו מיד נשמיד אותו, כמו שקרה היום.
ולכן מבחינתם במסגרת המגבלות ששני הצדדים הטילו על עצמם, עד עכשיו לא ראינו כזה אירוע. צריך לומר שקודם כל באופן עקרוני מבחינה טכנית, מטוס בגודל כזה או מלץ בגודל כזה, שטס בגובה כזה, טכנית ניתן להפיל אותו.
אנחנו לא מדברים על תותחי נונמם, אנחנו מדברים על מערכות טקה, טילי קרקע אוויר.
נכון, נכון.
מה יש להם?
אחד מהם, שמעת שאחד מהם אפילו טיל נגד טילים שלנו, הפיל אותו, אלא שמיד אחריו שוגר עוד אחד והשני פגע. אז יש פה משחק גם במישור הטכני, אנחנו מסוגלים להפיל את הטיל שמנסה להפיל מטוס. אז קרה גם הדבר הזה, הוא גם פורסם במפורש, זה לא סוד, אני לא מגלה פה שום סוד, אבל מה שכן, יש פה שילוב של שני דברים, גם מדיניות לא לעשות את זה, וגם דבר שני, זה הימנעות מלעשות את זה, מחשש מה תהיה התגובה שלנו.
עכשיו, סוללות טילי קרקע אוויר זה משהו שיש לו חתימה, זה לא אותה פצצה או טיל שאתה מחביא אותו בפיר ומשגר אותו ברגע נתון.
בוודאי, בגלל זה יודעים שאנחנו...
במלחמת לבנון כבר ידענו להשמיד מערכות טקה שלהם. אנחנו לא מסוגלים להוריד את כל מערכות טילי קרקע אוויר של חיזבאללה?
אנחנו מסוגלים, וזאת הסיבה, אבל אני מחזיר אותך למגבלות שהצדדים שמו על עצמם. אמרתי, כל האירוע הזה הוא תחת המגבלות שהצדדים שמו על עצמם, שאנחנו לא מרחיקים מבחינת הטווח, אנחנו לא משמידים את הסוללות, הם לא יורים, כן? וגם הם לא מתרחקים מבחינת הטווח. הדברים האלה הבוקר בזחילה, הם נחצו והם גררו את ההידרדרות הזאת. מה שכן מצד שני מעניין, שעדיין למרות כל ההידרדרויות האלה, שני הצדדים עדיין הרצון שלהם להימנע מהידרדרות טוטלית, שני הצדדים עדיין שומרים על עצמם בתוך המגבלות האלה.
זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לעלות במדרגות ההסלמה יד ביד, ותגיד, איתן בן אליהו, כשחיל האוויר תוקף בבעל בק, שזה כבר בעומק, ההתייחסות לנונמם, ליכולת הנונמם של חיזבאללה היא כמו של מדינה, כמו בסוריה, זה ברמה הזו, צריך להניח להפעיל את כל המערכות שיבוש, חמקנים וכאלה?
בוא נגיד ככה, אני נוסח את זה אחרת,
בעדינות.
גם בעדינות וגם במדויק. כאשר תוקפים באזור מוגן טילים, טילי קרקע אוויר, זה כמו שאמרנו עליית מדרגה, ומבחינת צורת הטיפול של חיל האוויר, זה צריך לעשות בטכניקה זהירה. ויש מערכת תומכת למטוסים שפועלים, ויש עוד דבר, שמטוסי הקרב, אני מזכיר לך, ב-82 עשינו מערכה מלאה בתוך הבקה, באזור
בלבק. המטוס שתכופף את כנף הטיל, קראנו
לא,
לזה.
לא, 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 לא. זה אתה מדבר על 73, אני מדבר ב-82.
לא, אנחנו... 73, הטיל כופף את כנף המטוס. ב-82
כן,
היה
כן,
ריבנג'.
נכון.
המטוס שכופף
כן,
את כנף
כן,
הטיל.
נכון, נכון, מדויק, אני יכול להיות שלא הבנתי מה שאומרת, אבל בוא נחזור לזה. למטוסים יש אפשרות גם מבלי להגזים יותר מטה במידע, גם להגן על עצמם, ומצד שני גם לעשות את הפעולות מרחוק. יש למטוסים, יש מערכות נשק שאפשר לשגר אותם לסוג של טילים, אני חושב שזה ידוע, זה לא סוד גדול, שאפשר לשגר אותם מחוץ לטווח הטילים ועדיין לפגוע במטרה. אז כאשר נכנסים למקום כזה כמו בלבק, משתמשים במגוון, ובאמת שום דבר לא קרה, הפגיעה הייתה מדויקת, מוצלחת ומבלי להיפגע.
ככה צריך שכך יישאר. איתן מניה, אלוף מילואים, מפקד חיל האוויר, שמה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, פרסומות. סגן אלוף מילואים אלון אביתר, פרשן פלסטינים, שלום.
ערב טוב.
שלום.
אז ממשלת הרשות הפלסטינית מתפטרת, וזה קרה כבר 700 פעם, אבל הפעם זה קורה על רקע הדיבור האמיתי והמשמעותי שמתחיל אצל האמריקאים, הזה שהולכים להקים רשות חדשה, רשות משופרת, רשות מתוקנת, רשות משודרגת. איך אתה מנתח את זה?
קודם כל, מה שאנחנו רואים היום זה המהלך הראשון, ואולי מסע ארוך, שצפוי כמובן ל... משוכות רבות בדרך. אנחנו מדברים היום על החלפת ראש הממשלה הפלסטיני. הקודם היה, שהוא עד היום הגיש התפטרות, מוחמד שטייה. והמועמד החדש, או הקנדידט החדש, שמו מוחמד מוסטפה, פרופסור לכלכלה, איש הבנק הבינלאומי העולמי, יש עליו חותמת גם אמריקאית וגם קטרית. זה לא מהלך יזום פלסטיני, זה מהלך למעשה שלכאורה נכפה או אולצו הפלסטינים לעשות אותו על ידי האמריקאים בעיקר, שאמרו לפלסטינים, רבותיי, פלסטינים, אני אומר, אגב, זה רשות, ואבו מאזן, אם אתם רוצים לגיטימציה ואתם רוצים להיכנס למסלול הירוק בתוך רצועת עזה, אתם חייבים לעשות רישפל, ולמעשה לא רק שינויים פרסונליים, אלא גם מהותיים בכל מה שנוגע לאותו חזון של רשות זכרת בן מתחדשת. עכשיו, האם יש כאן למעשה סנונית שמבשרת או מהלך ראשון ואחרון? ימים יגידו, כיוון שיש גם יריבים שבדרך שמחכים להפעלתה של אותה לכאורה ממשלת טכנוקרטים בדרך. צריך לומר אגב, שאנחנו רואים גם אריה ובן בימים האחרונים, גם הסכמה שבשתיקה מצד חמאס לאותה ממשלת טכנוקרטים, שבהנחה שתקום תהווה מבחינת חמאס למעשה חלון הרעבה. חלון הרעבה זה שממשלת בובות שלמעשה תשרת את הרעיון של שיקום עזה על ידי הרשות הפלסטינית וניהול עזה, ומאחור תעמוד חמאס כמי שרוצה להיכנס לתוך אשף ולנהל גם את יהודה ושומרון, אבל גם את רצועת עזה מאחור.
עכשיו, אנחנו באים... יודעים ש-80% בערך מערבים ביהודה ושומרון תמכו במהלך של חמאס בשבעה באוקטובר, ופתח כגוף דומיננטי באשף קרא להרחיב את המעגל לתוך תחומי יהודה ושומרון. איך יגיבו הערבים ביהודה ושומרון למהלך כזה שעלול להתפרש גם כשיתוף פעולה עם ישראל כדי לדחוק החוצה את חמאס?
תראה, לא צריך את הפלסטינים באיוש כדי לקבל אור ירוק או אדום למהלך. בסוף אין פה סקרים ואין פה הצבעה. יכול להיות שיהיה פה מהלך שתפועים לא מתנגדים, כמו שאמרתי, במעלה הדרך, בעיקר יריבים פוליטיים, גם של הרעיון וגם של האנשים עצמם. אחד מהם למשל, זה הידוע מעבר, מוחמד דחלן, שהוא רוצה להיות זה שבעצמו מקבל את כרטיס העבודה על עזה, וראש הממשלה החדש והרעיון ככלל לא בא לו טוב בעין, והוא אומר, רבותיי, כמו שאמר החייל הוא שהגיע לנו מהם, אם הוא לא יטוס, אם אני לא
תטפ... אף אחד לא יטוס.
כן, ולכן יש פה גם יריבים פוליטיים, אבל יתרה מזאת, לא רק בהקשר הפרסונלי והרעיוני, יש פה למעשה ניסיון ראשון חיצוני, למעשה לאלץ את הרשות להתחיל באותם תיקונים, שהם לא טכניים, קוראים לזה ממשלת טכנוקרטים, אבל יש פה עניינים מהותיים ש...
אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה, כי שזפתי איזשהו מאמר שפורסם לפני ימי הטבח והמלחמה, שבו אתה אחד המרואיינים, ואתה בעצם אומר את כל מה שחשבנו, בוא נאמר, המערכת לא אמרה על חמאס, טרום הטבח של 7 באוקטובר, שאסור לקנות, על זה עכשיו מינים שלי, לקנות את הספין הזה של כלכלה וזה, ארגון קיצוני, ג'יהאדיסטי וכולי. איך אתה מסביר, אפרופו כל הפרסומים, את זה שיחידים חשבו כמוך?
תראה, אני אומר לך באמת, ללא יומרנות, ואנסה לחבוש כובע של צניעות מקצועית בהקשר הזה. אני חושב שאנשים שלא היו במערכת, ולא היו חלק מאותו, נקרא לזה זרם מוביל, תקראו לזה עדר אם אתם רוצים, וכולם אנשים מצוינים, ולא שירתו רעיון, ולא שירתו מפקדים, מנהלים והנהגות, וראו את הדברים מהצד, אני חושב שיש מספר אנשים שלמעשה אמרו, רבותיי, התהליך הזה שנעשה על ידי מדינת ישראל מול רצועת עזה, הוא לא עניין של חטא קדמון, אלא הוא יוביל אותנו למחוזות שאנחנו לא רוצים, והוא טעות ביסודו. ואפשר היה לתת בו סימנים.
ונתת, רק שאין לנו, נגמר לנו הזמן לזה, אני קראת את המאמר, די משתאה. אלון אביתר, תודה.
תודה רבה.
פרסומות ונחזור. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
זימנו אותך כדי לגאור בך על זה שאת תופסת פה את פרנסתם של תחקירנים, ועשית בעצמך תחקיר על אונרה. ספרי לאריה על הממצאים, כי הוא בגדול די תומך באונרה.
אני רואה את הביוב זורם.
בדיוק.
כן, תראו, אני חייבת לתת כמה עודות. קודם כל על זה שאנחנו יודעים, על זה שאונרה מגזיקה במתקנים של אמצעי לחימה, יודעים על זה ב-2014. ב-2019 היה דוח סודי של אום שהכריז על זה שארגוני טרור השתלטו על ועדי עובדים של אונרה. זאת אומרת, מה שקרה ב-7 באוקטובר וגילינו שעובדי אונרה הם אלו שהשתתפו בטבח אקטיבי, זה לא היה אמור להפתיע אף אחד, כי העובדות פשוט היו על הקיר. זה שמדינת ישראל עצמה עיניים ולא טיפלה בזה, זה כנראה מטעמי השקט ונוח. עכשיו אנחנו גם כן אני יכולה לספר לכם שאונרה הכניסה כסף מזומן לעזה, ומכסף האלו באישור כמובן ממשלת ישראל, דולרים, והכסף האלו הלבנו, ונכנסו לבנקים, וככה העסקים בעזה קנו אחר כך ספורות בישראל. אני יכולה גם לספר לכם ש... וזה קירוב, זה מוציא אותי מדעתי, שאני...
הקטע האחרון עם הביוב הטריף אותי.
הביוב, כן, אני יכולה גם לספר לך שיש רשימה 20 גופים שהם הוכרזו על ידי מדינת ישראל כגופי תומכי טרור, האלו שעושים קמפיינים לטובת חמאס, מגייסים כסף לטובת חמאס, וכשאני פתחתי דוחות כספיים של אונרה, מצאתי שהם אלו שגם מעבירים תרומות לאונרה. זאת אומרת, תסתכלו לטירוף הזה, מדינת ישראל מכריזה על הגופים שהם תומכי טרור, ואחר כך הגופים האלו מממנים את אונרה. זאת אומרת, הכל פה היה על השולחן. אבל
היום את מראה משהו, כאילו אונרה פתח את הביוב והציף בכוונה את מעלי הפליטים ברפיח.
נכון, אני פה מדברת בזהירות, ואני כתבתי את זה לפי מידע שקיבלתי, אבל כנראה שזה די אמין, כי אף אחד לא סתר את זה, שאונרה פתחה את המתקני ביוב, והביוב הזה זרם בעצם לאוהלים של אנשים. לא צריך להסביר שביוב זה מחלות, ככה אונרה בעצם תומכת בחמאס, כי חמאס רוצה לסיים את המלחמה בטענה שאנחנו לא בסדר ואנחנו גורמים שם משבר הומניטרי, ובסוף אנחנו נקבל השמות מכל העולם ואחותו שאנחנו לא דואגים לאוכלוסיות. זה מה שקורה, אבל אני חייבת להגיד לכם, ואתם שני אנשים אינטליגנטים, ויכול להיות שזה בדיוק הנושא לחקירה ולבדיקה. אונרה זה חור אחד שחור, הכל סודי ביותר, אפילו דיון שאני קיימתי בוועדת חוץ וביטחון על כל הנושאים האלו, מיד סגרו את זה ואמרו שזה חסוי, סופר חסוי, ואפשר לדבר על זה שום דבר. יש לי הרגשה, ואני מתחזקת בהרגשה הזאת, שפשוט מסתירים את זה מטעמים, לא ברורים לי כל ההתנהגות, ושראש הממשלה מדבר מצד אחד שאונרה זה ארגון טרור, ושר הביטחון מדבר על זה שארגון אונרה זה ארגון טרור, ושאני מעלה הצעת חוק להכריז על אונרה כארגון טרור, מה עושה הממשלה? דוחה את זה ולא מסכימה, וטענה שמלל לא מסכים.
דוחה בחודש? מה היה הנימוק של מלל? במשפט, אם אפשר?
אין נימוק, הם לא הסבירו שום דבר, אבל הם פשוט לא רוצים להתעסק בזה, הם מפחדים מזה.
אנחנו, אני יכול להגיד לך מה הם יגידו בתוך החדר, אנחנו בתוך תהליך, אין מי שיחליף אותם כרגע, האירופים לא יאהבו את זה, האמריקאים לא יאהבו, אותו דבר, נו.
זה לא מעניין אותי מה יאהבו או לא יאהבו, מדינת ישראל צריכה להכריז על אונרה כארגון טרור, להעיף אותם גם בגדה וגם מיוש, גם מיוש וגם מעזה וגם ממזרח ירושלים, ושולם משבור ראש, זה לא בעיה שלנו, הארגון הזה זה ארגון טרור לכל דבר ועניין.
יש לי כל שעכשיו שאת צודקת. יוליה, נגמר לנו הזמן.
זה בכל דבר לצערי.
קיבלת שקויח מאריה, יותר מזה אין.
תודה רבה, שקויח.
עורכים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי על שידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל עדן בן ארי, ראות מתתיהו ארגון, ועמיתי דואק, אחרינו ספורטים קופון ושרף.
מחר בחירות, אבל אנחנו נשדר אותם
שידור. יש בחירות בזה?
לא, לא, המועמד נגד גנץ ויתר, אז
נתראה.